שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ל"ב במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il, דף ימי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בתחילת פרק אחד דיני ממונות. כבר במשנה בדף כ"ט עמוד א' התחלנו לדבר על סדר הדיון בבית דין. הפרק הזה ממשיך את הנושא הזה, כשהמשנה הראשונה עוסקת ב10 הבדלים שיש בדיון לגבי דיני ממונות לבין דיני נפשות, אבל המשפט הראשון במשנה זה דווקא דבר שהוא משותף בשניהם. אז אנחנו נזכור עכשיו מהר את 10 ההבדלים, נדבר עליהם יותר באריכות כשנגיע לגמרות שלהם בימים הקרובים, והיום בגמרה נתמקד בעיקר במשותף בין ממונות לנפשות ובהבדל הראשון שבמשנה. אז מה הם 10 ההבדלים? דבר ראשון, כבר למדנו במשנה בדף ב' שדיני ממונות ב3 דיינים ונפשות ב23. דבר שני, בדיני ממונות אפשר לפתוח גם לחובה, בדיני נפשות רק לזכות, עוד מעט נסביר את זה בגמרה עצמה. דבר שלישי, בדיני ממונות תמיד הולכים לפי הרוב, גם אם זה רוב של דיין אחד, בדיני נפשות בשביל לחייב צריך רוב של 2 דיינים. דבר רביעי, אם כבר נגמר הדיון, בדיני ממונות אפשר לפתוח אותו מחדש, בין לזכות בין לחובה, נניח שמצאו איזושהי ראייה חדשה, אבל בדיני נפשות פותחים את הדיון מחדש רק לזכות, לא לחובה. דבר חמישי, בדיני ממונות גם הקהל יכול להשתתף אם יש לו מה להוסיף, אבל בדיני נפשות הם יכולים להשתתף רק לזכות, לא לחובה. הבדל שישי, בדיני ממונות כל דיין יכול לומר גם זכות וגם חובה. בדיני נפשות, דיין שכבר לימד זכות לא יכול ללמד חובה, נסביר את זה כמובן בגמרא. דבר שביעי, את הדיון בדיני ממונות אפשר לסיים גם בלילה, בדיני נפשות חייבים לגמור הכל ביום. הבדל שמיני, גם את זה הזכרנו פעם, בדיני ממונות אפשר לסיים הכל ביום אחד, בדיני נפשות אם הוא יצא חייב אז צריכים לחכות למחר בשביל לסיים את הדין. דבר תשיעי, בדיני ממונות אפשר שהדיין הגדול שביניהם הוא יתחיל ראשון, אפילו שזה יכול לגרום לדיינים האחרים לא לחלוק עליו. אבל בדיני נפשות חשוב לנו שכולם יגידו את דעתם, לכן מתחילים דווקא מהדיין היותר קטן. ודבר אחרון, מי יכול להיות דיין? גם את זה הזכרנו כבר, שבדיני ממונות גם ממזר יכול להיות דיין, ובדיני נפשות צריך דיינים מיוחסים, וממזר לא יכול להיות דיין. אז עד כאן 10 ההבדלים, ועכשיו נראה את הדבר המשותף ונתחיל איתו כבר את הגמרא. המשנה פותחת בזה שגם בדיני ממונות וגם בדיני נפשות צריכים דרישה וחקירה, ודורשים את זה מהפסוק משפט אחד יהיה לכם, שזה בא להשוות בחלק מהדינים בדיני ממונות לדיני נפשות. מה זה דרישה וחקירה? הזכרנו את זה כבר אתמול. חקירה זה 7 שאלות ששואלים את העדים בשביל לוודא את המקום והזמן המדויקים. דרישה זה כל מיני בדיקות צדדיות יותר, כמו צבע הבגדים של הרוצח, או להבדיל צבע הבגדים של המלווה. אז אומרת המשנה, כמו שבנפשות צריך דרישה וחקירה, לומדים את זה מדרישה וחקירה בעיר הנידחת, אז גם בממונות צריך דרישה וחקירה. עכשיו, כשאנחנו אומרים שצריך דרישה וחקירה בממונות, אז כמו שאמרנו, אחד מהדברים ששואלים בחקירה זה הזמן המדויק. אז יוצא מכאן שגם בממונות חשוב לנו לדעת את הזמן המדויק של מה שקרה. אז למשל, אם אנחנו מעידים על הלוואה, אז צריך שיהיה כתוב בשטר בדיוק הזמן הנכון שבו הלוואה קרתה. ואם יהיה איזושהי הכחשה בין העדים, או שיתברר שהזמן הוא לא נכון, אז העדות הזאת תהיה פסולה. כך יוצא מהמשנה שלנו. עכשיו, על ההנחה הזאת הגמרא מקשה גם ממשנה וגם מברייתא, ששם אנחנו רואים שהזמן הכתוב על השטר הוא לא באמת קריטי, ואפילו שהוא לא משקף את הזמן האמיתי, בכל זאת השטר הזה כשר. איפה רואים את זה? גם ממשנה וגם מברייתא, שמהם יוצא ששטר מאוחר הוא כשר. המשנה זה משנה בשביעית, שם כתוב את זה במפורש. כלומר, כתוב שם למשל שאם הלוואה הייתה ביום ראשון, והעדים בכל זאת כתבו יום רביעי, בכל זאת השטר כשר, אפילו שהזמן הוא לא נכון. עכשיו, אמנם זה דווקא אם הם כתבו זמן יותר מאוחר, אבל אם הם כתבו זמן מוקדם יותר, אז השטר פסול, אבל זה מסיבה צדדית, כי אנחנו חוששים שהמלווה יגבה מנכסים משועבדים שלא כדין, לא ניכנס לזה עכשיו, בכל אופן ברור משם שהזמן על השטר הוא לא קריטי שהוא יהיה אמיתי. זה הקושייה מהמשנה. הקושייה מהברייתא היא דומה לזה, רק קצת יותר מחודשת. בברייתא כתוב שאם למשל ראובן מוציא שטר ששימון לבא ממנו כסף ביום רביעי בירושלים, אבל אז שימון מביא עדים שמזימים את העדים שחתומים על השטר, והם אומרים להם, לא יכול להיות שהייתם ביום רביעי בירושלים, הרי ביום רביעי הייתם איתנו בכלל בחיפה, אז אתם עדים זוממים. אבל אומרת הברייתא שהעדים לא זוממים, כי העדים יכולים לטעון שבאמת ההלוואה הייתה ביום ראשון בירושלים, אלא שהעדים התעכבו מלכתוב את השטר, וביום רביעי כשהם היו באמת בחיפה העדים כתבו את השטר על הלוואה שנעשתה בירושלים, הם רק שמו את התאריך של יום רביעי, כי הם עכשיו כתבו את זה ביום רביעי. לכן הם לא עדים זוממים. בכל אופן, אנחנו רואים גם מאותה ברייתא ששטר מאוחר הוא כשר. עכשיו, נעיר שבברייתא הזאת יש חידוש מעבר לחידוש של המשנה שהבאנו, לכן הגמרא העדיפה להקשות דווקא מהברייתא, כי בברייתא מדובר שהתאריך היה בניסן של שנת השמיטה. כלומר שעוד חצי שנה בראש השנה תהיה שמיטת כספים. וזה זמן שרוב האנשים נמנעים מלהלוות, כי זה מאוד קרוב לשמיטת הכספים, ולכן היינו יכולים לחשוב שלא סביר שהעדים יכתבו תאריך מאוחר יותר, כי ככל שמתקרבים לשמיטת הכספים, פחות סביר שאנשים יהיו מלווים כסף, כי הם מפחדים שהם לא יקבלו את זה בחזרה. לכן אולי לא סביר שהעדים יכתבו תאריך מאוחר ממה שזה באמת היה, כי זה יגרום לאנשים לחשוב שהשטר הזה מזויף, כי מי מלווה קרוב כל כך לשנת השמיטה? אז אולי נחשוב שזה התאריך האמיתי ואז הם כן עדים זוממים? לא, כמה שמלן שהם בכל זאת לא עדים זוממים, כי בכל זאת יכול להיות שאנשים כן מלווים גם חצי שנה לפני השמיטה. בכל אופן זה היה בסוגריים. לענייננו אנחנו רואים מהמשנה ומהברייתא ששטר מאוחר הוא כשר, כלומר שהתאריך של השטר הוא לא קריטי. אז איך זה מסתדר עם מה שאמרנו במשנה, שגם בדיני ממונות צריכים דרישה וחקירה, כלומר לוודא שהתאריך הוא מדויק. זה השאלה של הגמרא. ועל השאלה הזאת עכשיו נראה שלוש תשובות, כשכל התשובות מסכימות עם עצם הנתונים, רק כל אחד מדגיש משהו אחר. כלומר, כולם מסכימים עם הדבר הבא שנאמר. באמת מהתורה צריך דרישה וחקירה גם בדיני ממונות. אלה שחכמים הקלו והורידו את הרף של דיני ממונות, בשביל להקל יותר על המלווה להוכיח שבאמת הלווה חייב לו. כי ככל שיהיה למלווים קשה להוכיח, אז הם לא ירצו להלוות, כי הם יפחדו שהלווה יצליח להתחמק מלשלם. לכן הורידו את הרף גם בזה. בדף ג' ראינו שלפי אחת מהדעות הורידו גם את הרף של הדיינים, שלא צריך דיינים סמוכים בגלל אותה סיבה. אז לכן לא צריך להוכיח את התאריך המדויק שבו הלוואה קרתה למשל. עכשיו כל זה בדיני הלוואות, כמו שאמרנו, כי אנחנו לא רוצים שהמלווים יימנעו מלהלוות. זה נקרא בגמרא שלא תינול דלת בפני לווין. אבל בדיני ממונות אחרים, כמו דיני כנסות, שם עדיין צריך דרישה וחקירה, כמו הדין המקורי של התורה. עכשיו גם בדיני הלוואות, זה לא שאסור לעשות דרישה וחקירה, אלא שלא חייבים. אבל אם הבית דין רואה שיש פה איזה חשש מיוחד, אז הם כן יכולים לדרוש שתהיה דרישה וחקירה. אז זה הנתונים, ועכשיו נראה את התירוצים עצמם. אז תירוץ ראשון זה שלוש שורות לפני סוף עמוד א', רבי חנינה אומר, המשנה שאמרה שצריך דרישה וחקירה, זה כי היא דיברה ברמה דאורייתא. לעומת זאת, הברייתא והמשנה דיברו על הרמה דרבנן, ששם באמת לא צריך דרישה וחקירה, וממילא גם שטר שהתאריך שלו הוא לא נכון, הוא עדיין קשר. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני בשורה השנייה בעמוד ב' אומר רבא, גם המשנה שלנו וגם המשנה והברייתא מדברות אחרי התקנה דרבנן, אלא שהמשנה שלנו מדברת על דיני כנסות ולכן צריך דרישה וחקירה, והמשנה והברייתא מדברות על דיני הלוואות ולכן לא צריך דרישה וחקירה. זה תירוץ שני. תירוץ שלישי של רב פאפה, הוא אומר שגם המשנה וגם המשנה והברייתא כולם מדברים על דיני הלוואות, לכן מן הדין באמת לא צריך דרישה וחקירה, אלא שהמשנה שלנו מדברת על מקרה של דין מרומה, כלומר שהדיינים חושדים שיש פה רמאי, לכן מותר להם לדרוש שתהיה גם דרישה וחקירה, אבל באמת מן הדין לא צריך. אז אלו שלושת התירוצים למשנה ולברייתא. עכשיו בסוגריים נאמר, לגבי מה שהורדנו את הדרישה של דרישה וחקירה, הגמרא שואלת, אם לא צריך לדרוש ולחקור, אז מה אתה רוצה מדיינים שטועים? הרי אם לא צריכים לעשות דרישה וחקירה, אז ברור שיכולים להיות טעויות. אז למה בדף הבא אנחנו נלמד שאם הדיינים טועים הם צריכים לשלם? ככה רש"י מסביר את השאלה כאן. אגב, בדף ג' גם רש"י וגם תוספות מסבירים את השאלה אחרת. בכל אופן, עונה הגמרא, אם נאמר לדיינים שהם לא צריכים לשלם, אז זה עוד יותר ימנע מאנשים לרצות להלוות. כי אם הלווה יודע שאם הבית דין יטעה, אז הוא לעולם לא יקבל את הכסף שלו בחזרה, אז למה שהוא ירצה להלוות? לכן הדיינים כן צריכים לשלם אם הם טועים, אפילו שאין עליהם חובה לעשות דרישה וחקירה. זה הערה ראשונה. הערה שנייה בשורה החמישית בעמוד ב', מה שרב פאפה אמר שאם יש דין מרומה, כלומר שהדיינים חושדים, אז הם כן צריכים לעשות דרישה וחקירה, ריש לקיש למד את העיקרון הזה מהכפילות בפסוק צדק צדק תרדוף. למה כתוב צדק צדק? ללמד את הדיינים שלפעמים צריך לרדוף אחרי הצדק עוד יותר מהרגיל. עכשיו, כיוון שכבר הבאנו את הפסוק צדק צדק תרדוף, הגמרא מביאה לזה עוד שני הסברים. הסבר ראשון זה רב אשי וברייתא, הסבר שני זה בשתי ברייתות. אז הסבר ראשון זה רב אשי והברייתא, למה יש כפילות? כי יש שני סוגים של עשיית צדק. סוג אחד זה עשיית דין, וסוג שני זה עשיית פשרה, כמו שהרחבנו על פשרה בוו עמוד ב'. והברייתא גם מביאה דוגמה לדין ופשרה. למשל, אם יש שתי אוניות שמגיעות למעבר צר, וצריך להחליט מי יעבור ראשון, כי אי אפשר לעבור ביחד, אז כשאפשר לעשות דין, עושים דין. כלומר שיש מישהו שהוא מן הדין צריך לעבור ראשון. מי צריך לעבור מן הדין ראשון? האונייה שיש עליה יותר מסע, ואם לשניהם יש אותו מסע, זו אונייה שיש לה דרך יותר ארוכה. זה מן הדין. אבל אם שתי אוניות הן שוות בעניין הזה, אז מי עובר ראשון? אז פה צריכים לעשות פשרה. כלומר שאחת מהאוניות תצטרך לוותר. עכשיו לא לוותר לגמרי, יתוותר ויתקבל פיצוי על הזמן הזה שהיא חיכתה שאונייה שנייה תעבור. בכל אופן זה פשרה, שמישהו כאן מוותר. זה הדוגמה שהברייתא מביאה. אז זה היה הסבר השני של צדק צדק תרדוף, ועכשיו הסבר שלישי בשתי ברייתות ממש באמצע עמוד ב'. לפי הסבר שעכשיו נראה, הפסוק לא פונה לדיינים, אלא פונה לצדדים עצמם שבאים לבית דין. אומרות הברייתות, צדק צדק תרדוף, כלומר אל תתפשר ותלך לבית דין שבמקום שלך, אלא תתאמץ ותלך לבית דין יפה. כלומר בית דין של תלמידי חכמים רציניים, והברייתות גם מביאות דוגמאות. למשל, תלך לבית דין של רבי אליעזר בלוד, ולבית דין של רבן יוחנן בן זכאי בברור חיל, ולרבי יהושע בפקיעין, ולרבן גמליאל ביבנה, ולרבי עקיבא בבני ברק, ולרבי מתיה ברומי, ולרבי חנניה בן טרדיון בסיכני, ולרבי יוסי בציפורי, ולרבי יהודה בן בתרא בן ציבין, ולרבי יהושע בגולה, כלומר בפומפדיטה, ולרבי בבית שערים, ולסנהדרין הגדולה בלשכת הגזית. אז את הצורך הזה של הנידונים להשתדל ללכת לבית דין יפה, לומדים מצדק צדק תרדוף. אל תסתפק בצדק, אלא תחפש אחרי הצדק צדק. ובזה הגענו לשורה השלישית של השורות הרחבות בעמוד ב', סיימנו את החלק הראשון של המשנה, שבו יש את המשותף בין דיני ממונות לדיני נפשות, ועכשיו נראה את ההבדל הראשון מבין עשרת ההבדלים ביניהם, ובזה נסיים. ההבדל הראשון היה שאחרי שהבית דין שמעו את כל הטענות, גם בדיני ממונות וגם בדיני נפשות, מה תהיה התגובה הראשונית שלהם? אז בדיני ממונות הם יכולים להגיב איך שהם מרגישים, אם זה לזכות לזכות, לחובה לחובה. לעומת זאת, בדיני נפשות התגובה הראשונה חייבת להיות דווקא לזכות. מה זה אומר למעשה? הגמרא מביאה על זה חמישה הסברים. ההסבר הראשון זה של רב יהודה, שהם צריכים מיד לומר לעדים שמעידים נגד האדם, אולי אתם שקרים. עכשיו אולי לא אוהב את ההסבר הזה. אמנם אנחנו צריכים קצת לשגע את העדים לפני, משים אותם ממקום למקום, בשביל שאולי אם הם די שקר הם לא ירצו בסוף להעיד, אבל אחרי שעדים כבר העידו, פתאום להטיח להם בפנים, אולי אתם שקרנים, הרי זה יכול לגרום להם לחזור בהם העדות, תוך כדי דיבור, ואז לא תהיה עדות. הרי סוף סוף אם הנידון באמת חייב מיטה, אז הבית דין כן צריך להרוג אותו. הוא לא רוצה לשחרר אנשים אשמים לרחובות. לכן אולה מביא הסבר אחר. אומר אולה, הפתיחה לזכות של הבית דין, הכוונה היא שהם שואלים את הנתבע, אולי יש לך עדים שיכולים להזים את העדים שנגדך. עכשיו רבה את זה לא אוהב, הוא לא סותר את זה לגמרי, הוא רק מתקן את זה קצת. הוא אומר, אם תאמר אולי יש לך עדים שיכולים להזים, אז אתה אמנם פותח פה לזכותו של הנתבע, אבל אתה יכול לגרום על ידי זה בסופו של דבר לחובה לעדים. כלומר, אולי הנתבע הזה באמת יסדר לעצמו שני עדים שיעידו, שהעדים שיעידו נגדו הם עדים זוממים, והם יזימו את העדים באמת אחרי גמר הדין, וכך יענישו את העדים הזוממים כביכול, ובזה הבאת החובה לעדים זוממים. לכן אומר רבא, לא אומרים לו אם יש לך עדים זוממים, אלא אם יש לך עדים מכחישים, שכך גם אם הם יכחישו את העדים הראשונים, העדים הראשונים לא יענשו על זה. זה התיקון של רבא. הסבר שלישי זה של רב כהנה, שאפילו שהעדים העידו נגד הנתבע, בכל זאת הדיינים מיד אומרים, מהדברים של העדים משמע שצריך לזכות את הנתבע. הם אומרים את זה ככה בלי סיבה, זה המשפט הראשון, וזה מכניס לאווירה שאולי בכל זאת אפשר לזכות את הנתבע. זה הסבר השלישי, הסבר רביעי זה של אביי ורבא, שהם צריכים להרגיע את הנתבע ולומר לו, אל תדאג, אם באמת לא עשית את זה אז לא תיענש. והגמרא מביאה גם ברייתא כאביי ורבא, ולומדים את זה מאישה סוטה, שהדבר הראשון שאומרים לה זה שאם היא לא סטתה היא לא תיענש. וההסבר החמישי זה של רב אשי, שאחרי שהעדים מעידים נגדו, אז מכריזים בקול, כל מי שיודע דבר לזכותו, שיקום ויאמר. אז אלו חמשת ההסברים למה שאמרנו במשנה, שבדיני נפשות פותחים לזכות.
וזה הגענו לשורה הראשונה בדף למד ג'
ונחזור מר על מה שראינו היום. ראינו לגבי סדר הדיון בבית דין 10 הבדלים בין דיני נפשות לדיני ממונות, וראינו דבר אחד משותף לכאורה, שזה שבשניהם צריך דרישה וחקירה, אבל אמרנו שבאמת רק מהתורה צריך דרישה וחקירה, אבל בהלוואות חזל הורידו את הדרישה הזאת כדי שלא תינול דלת בפני לובים, בכנסות עדיין השאירו את הדרישה הזאת, וגם בהלוואות אם הבית דין רואים שזה דין מרומה, כלומר שהם חושדים, אז הם כן יכולים לדרוש דרישה וחקירה. את זה למדנו מצ צדק צדק תרדוף, הבאנו עוד שני הסברים לצדק צדק תרדוף, שיש צדק שהוא גם פשרה, וגם שהנידונים צריכים לחפש בית דין יפה, וראינו חמישה הסברים, אז אומר שפותחים לזכות, כשהעיקרון המשותף של כולם זה, אפילו שעכשיו העידו נגד אדם, בכל זאת אנחנו הבית דין צריכים לחשוב, איך בכל זאת אולי הוא זכאי, כל טוב.